אהלן לכל המטיילים והמטיילות, ואנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שלוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם. והפעם אנחנו הולכים להגיע אולי ליעד שאני הכי מקווה שאני אגיע אליו בשנים הקרובות, שהפך להיות גם יעד מאוד מאוד פופולרי בקרב ישראלים. אנחנו מדברים על איסלנד, ממלכת הקרח והאש, עם נופים, עוצרי נשימה, שגם חלק מהסדרות המפורסמות צולמו בה. יש לה שילוב מטורף של אש וקרח, של פעילות געשית וקרחונים, עם מרחבים אינסופיים של ירוק, וגם היא כל כך כל כך לא צפופה ולא מיושבת, שהשאיר את הכל שם נורא בתולי. אז אנחנו הולכים הפעם להיות עם אורי דרור, שהוא יוצר ישראלי, שיגר ועבר לאיסלנד, ויביא לנו קצת את הצד האישי שלו בחוויה של תושב איסלנדי. כמובן שבהזדמנות זאת אני רוצה גם להזכיר לכם על הפרויקט החדש שאני ושותפי לדירת אמיר מרימים, הפרויקט של הדייטים וההיכרויות, שהמטרה שלו בעצם לאפשר לאנשים להיפגש במציאות, בעולם האמיתי, ולא באפליקציות ולא תחת שום איזשהו מחסום, אבל כן בצורה מאוד מכבדת ונוחה. אנחנו הולכים לעשות את הערב דייטים הראשון ב-18/6, ומיד לאחר מכן, אם זה הצליח, נעשה עוד כמה ערבים כאלה. מוזמנים להיכנס לחשבון האינסטגרם של Peppers Plans, וכמובן להירשם. יאללה, בואו נתחיל. אהלן לכולם, ואני הפעם לא לבד פה. נמצא איתי עורך מיוחד אי שם רחוק בריקוויק. נמצא איתי אורי דרור. מה קורה אורי?
היי תאי.
אז אתם יכולים לשמוע גם שהוא נשמע מאוד איכותי, אפשר להגיד את זה, כי גם הוא נמצא באולפן הקלטות, שזה לדעתי האורח המושלם, וגם זה למסע העבודה שלך, נכון? אתה רוצה שאני אציג את עצמך בכמה מילים?
כן, אז אני אורי דרור, בן 39, עוד מעט. אני קריין במקצועי ומוזיקאי, וגם קצת מדריך תיירים, נדבר על זה. ואני חי מאז אוגוסט 2021 באיסלנד, שזאת הייתה הגשמה של חלום ארוך שנים שליווה אותי כל החיים הבוגרים שלי, ו-here we are.
מדהים. עשיתי גם עכשיו קצת מחקר עליך, עשיתי קצת סטוקינג, זה מאוד קל היום באינטרנט, אז גם ראיתי שאתה מוכשר בהרבה מאוד תחומים, אתה גם מוזיקאי, גם מדובב, קריין, יוצר, יש לך שירים שכתבת, נכון? איזשהו יש לך עבודות בולטות שאנשים יכולים להכיר מהתחומים האלה?
מה שבדרך כלל זוכרים לי והזכרו לי עד הקבר זה שדיבבתי את בובה בנאי באחת מהגרסאות שלו לפני איזה 7 שנים. דיבבתי את בוב ועוד כמה דמויות קטנות שם בסדרה, וכן, יצא לי לדבב בעוד כמה גם סדרות אנימציה וגם מה שנקרא לייב אקשן, כל מיני סרטים וסדרות, ולביים דיבוב וקריינות, אני עובד בזה באופן שוטף, אז יצא לי לעבוד מול כל מיני חברות מוכרות וידועות יותר ופחות בארץ ובחול.
זה באמת תחום שהוא פחות פופולרי, אפשר להגיד את זה. איך בכלל הגעת ספציפית לדיבוב וקריינות?
הוא כן היה פופולרי האמת, אבל זה כן תחום נישתי אפשר לומר. האמת שאני הייתי מרותק לכל מה שנוגע לביצוע קולי והגשה ו הקראת טקסטים ודיבוב, כבר ממש מגיל פעוט, מגיל זעום. אני זוכר את עצמי בגיל, יודע מה, 4-5, יושב מרותק מול סדרות אנימציה, מול סרטים מצוירים, ופשוט מקשיב בעיקר לפרפורמנס של הדיבוב. זה ריתק אותי וריגש אותי, מאיזושהי סיבה הייתי גיק של הנושא הזה, וזכרתי, כאילו הייתי משנן בעל פה את הרשימות קרדיטים, וידעתי מי דיבב מה, ו כעבור שנים שיצא לי לעבוד עם חלק מהאנשים האלה, זה בכלל הייתה סגירת מעגל מטורפת. וכן, וגם קריינות זה משהו שתמיד די ריתק אותי. השילוב הזה בין ביצוע קולי, וזה דורש דיוק מסוים, ויכולת של העברת מסר, ולספר סיפור, ולשלוט בכל מה שקשור לטונציה ודיקציה, וזה דורש ידע מסוים בשפה, בדקדוק.
איך אבל בכלל מדוברים דמות?
כן, זה דיבר אליי.
איך אתה מדובב בכלל דמות? כן, אתה הרי צריך גם להיכנס לקול שיכולה לעשות, אתה לא תמיד הרי מחכה את הקול הבריטי או האמריקאי שלה, אז איך אתה יוצר לה את הקול או את הדמות עצמה? כי הקול הוא הרבה פעמים הוא המאפיין של הדמות.
כן, כן, נכון. כשיוצרים בעצם גרסה עברית לסדרה שכבר דובבה לשפה אחרת, אז כן מנסים להיצמד לגוון הקול של, של, של שפת המקור בעצם. נניח שזה אנגלית, אז מראש מלהקים שחקן שכן יש לו גוון קול דומה, ברוב המקרים, ומנסים לקחת ככה מהגוונים שיש בדיבוב המקורי, ולהלביש את זה על גבי הקול שלך, אבל גם לתת בזה משהו מעצמך. ויש המון קטנות שצריך לשים אליהם לב, נגיד, המילים בעברית נוטות להיות יותר ארוכות, עם יותר עברות מאשר באנגלית. אז גם כשמתרגמים טקסט לדיבוב וגם כשמדבבים אותו, צריך לעשות כל מיני adjustments וכל מיני כפצ'וצ'ים כאלה במהירות ובדינמיקה, כדי שהכל הצליח להידחס באותו זמן ויישב נכון על הליפסינק, על השפתיים של הדמויות. וצריך בו זמנית, אתה מאזין בעצם למקור, לשפת המקור באוזניות, אתה צריך כאילו במרכאות לרכוב על גבי זה ולדבב בזמן אמת, ואתה עובד מול שני מסכים, אחד עם האנימציה והשני עם התסריט. בקיצור, זה מין מולטיטאסקינג ולוקח זמן לקלוט את זה, אבל זה נורא כיף, זה כיף גדול.
מדהים, זה לוקח הרבה זמן להפיק פרק או סרט?
כשאתה כבר מיומן בזה, אז זה אמור לקחת לך מעט זמן, אתה יודע, כדי שאתה תהיה נותן שירות חסכוני עבור האולפן. אז מנסים לתקתק את זה, אבל עדיין בלי לחפף.
יפה, יפה, זה גם, אתה צריך לעשות מגוון של קולות, זה מאוד מאוד מיוחד. אתה מתאמן הרבה במקלחת, אני מבין.
אני יש מצב.
שומע, מתאמן את הבזוק שלך כזה, כל פעם שומעת אותך עם קולות חדשים מה...
כן, האמת שגם אותה הבאתי כמה פעמים לדבב בכל הסיטואציות. איכשהו הכנסתי, דרדרתי אותה גם לעולם הדיבוב והקריינות בקטנה.
טוב, היא גם תומכת בך בתחום שלה, המקצועי שלה.
כן, תומכים זה בזה. זה בזו. היא אגב צלמת, צלמת פנטסטית.
ומוכשרת, כן.
כן, והיא כבר עושה לעצמה שם פה ברייקיוויק, וצילומים אומנותיים בטבע, פורטרטים בטבע, משאלה, דברים מטורפים, ולאחרונה גם עבודות AI מסחררות.
מדהים.
אני לא אובייקטיבי, כמו שניתן לשמוע, אבל...
לא, אני גם ראיתי את החלק מהעבודות שלה, ובאמת מדהימות, ואני חושב שאם יש מקום בעולם להיות בו צלם, זה איסלנד. ללא ספק, ללא ספק.
לחלוטין.
אשתך אז היא גם איסלנדופילית, היא גם הייתה קשורה ל...
כן, זה קטע. בעצם אחד מהדברים שחיברו בינינו מלכתחילה, זה האיסלנדופיליה. שנינו חלקנו את אותה הפרעה נפשית קשה, ומהר מאוד ובטבעיות היא בעצם הצטרפה לדברים שאני עושה, היא גם לפני כן הייתה די-ג'יית הרבה שנים בירושלים, וגם הייתה לתוכנית ברדיו. אז חברנו ליוזמות האלה, והג'יהאד האיסלנדי הפך מפרויקט סולו לדואו, ויצא שתקלטנו ביחד המון פעמים, back to back, ואתה יודע, פודקאסטים ותוכניות והרצאות ואירועים וכל הדברים שעשינו, זה היה גם בשיתוף פעולה איתה, שנים האחרונות. אני יכול גם לספר, טוב, זה חשוב, זה חלק מהביוגרפיה האיסלנדופילית שלי. בעצם, כשההיכרות עם המקום והאובססיה או אהבה למקום הלכה והעמיקה, ואני טיילתי פה הרבה לאורך השנים, טיולים עצמאיים, אתה יודע, כל פעם שכזה חודשיים, שלושה, אז אני הרגשתי שאני רוצה לחלוק את זה עם אחרים. שיכול להיות שיש עוד אנשים כמוני, שהאסנס הזה וכל הטוב הזה יכול להיכנס גם ללב שלהם, ויכול להיות שגם אצלם יש איזה מין חור כזה שיכול וצריך להתמלא בקסם הזה של איסלנד. ורציתי פשוט להפיץ את השמועה. והתחלתי בכל מיני דרכים, בעיקר סביב מוזיקה איסלנדית, שזה התחום העיקרי שהתמקדתי בו והתמחיתי בו. התחלתי לעשות תקלוטים, וכל מיני אירועים, ומסיבות, והרצאות, ובהמשך גם תוכניות ברדיו, בכל מיני תחנות בירושלים, ופודקאסטים, וכל מיני כנסים, ומלא דברים, ונתתי לדבר הזה שם גג, מין כותרת כזאת, הג'יהאד האיסלנדי.
יש בעיה, זה קצת, יש לזה קצת טיפה ניואנסים.
השם הזה, כן, הוא עצבן כל מיני אנשים מכל מיני דתות, וכל מיני דעות פוליטיות. הוא יצא חצבן כולם במידה שווה, שזה אומר שיצאתי טקו, וזה גם, היו אנשים מצד שני שזה מאוד יצחיק אותם, אז אני לא יודע.
זה בעיה, אתה קצת יכול לבעוט לעצמך בביצים, זה קצת יכול להיות...
כן, זה היה כיף. אני תמיד יהיה הראשון להעריך בדיחה מטומטמת טובה.
נכון, גם אני.
שכים מילים בזה, זה החולשה שלי.
אז בואו באמת שנייה נחזור אחורה, הרבה הרבה אחורה, כי להגיע לחיות באיסלנד זה לא משהו טריוויאלי, אז אני באמת רוצה שנייה להבין מאיפה כל זה התחיל, הרי אתה נולדת בארץ, גדלת בארץ, כן. מתי חטפת את הפלפה, איך זה הגיע בכלל?
אני חטפתי את הפלפה בגיל 16, כן, זה היה סביבות שנת 99, ממש סוף המילניום, אני תמיד הייתי מין, הייתי חובב מוזיקה מושבע, אני גם מוזיקאי, אבל כמעריץ מוזיקה, אני פשוט הייתי חי בחנויות מוזיקה, בחנויות דיסקים, הייתי מבריז עם בית ספר ונמצא במשך שעות בחנויות דיסקים ירושלמיות, והמוכרים כבר הכירו אותי ואת הטעם שלי וידעו על מה להמליץ לי, והייתי די גר שם. לימים גם התחלתי לעבוד בחנויות האלה אחרי השירות הצבאי, אבל עד אז הייתי ממש כזה דייר קבע, ויום אחד מוכר בחנות מוזיקה ירושלמית בשם בית המוזיקה, שהוא חבר טוב שלי עד היום, יעד שמו, הוא המליץ לי על משהו שהוא חשב שאני אוהב, הוא אמר בוא תשמע להקה מאיסלנד, קוראים להם סיגורוס, שרים באיסלנדית, תהיה אוקיי, תביא. אז הקשבתי, ואז בדיוק כמו שאמרת, חטפתי את הפלפה במקום. זה היה מעבר לגבולות המוזיקה, זה חטף אותי לאיזשהו מין חור שחור, הפך אותי upside down, inside out, זה הרגיש כמו איזה מסע לכוכב אחר, מוזיקה כל כך מוחשית, כל כך תלת ממדית, אני הרגשתי שאני הולך לאיבוד בתוך זה ונזרק לאיזו הזיה, ואני פשוט הרגשתי את המקום הפיזי, הגיאוגרפי שממנו הם באים, זאת מוזיקה שנשמעה לי כמו נופים, כמו איתני טבע, אני שמעתי קרחונים מתפרקים והרי געש מתפוצצים ומרחבים ירוקים אינסופיים, אני לא ידעתי אז כלום על איסלנד, כן? אני לא ידעתי איפה למקם את זה על הגלובוס אפילו, רק ידעתי וייגלי שגם ביורק משם, אבל זאת אומרת, זו פעם ראשונה שאיסלנד בעצם הציבה את עצמה לנגד עיניי כמשהו ששווה לשים עליו עין. ומאותו רגע, חוץ מזה שהתמכרתי ללהקה, אני גם נכנסתי למין מחקר אובססיבי לגבי כל מה שקשור לאיסלנד. עכשיו, אני מדבר לך על שנת 99, האינטרנט הביתי היה אז יחסי די בחיתוליו, ולא היו, לא הייתה סושל מדיה.
זה רמת האנציקלופדיה, זה אומר לך לספרייה.
זהו, זה לנבור, אני בעצם השתמשתי בכל המקורות מידע שיכולתי למצוא. אתה יודע, ספרים, סרטים, אלבומים, אנציקלופדיות ואינטרנט כמובן, אני פשוט הפכתי למין משאבת ידע על איסלנד, הייתי חייב לדעת הכל.
ממש איסלנופוב היית.
לא, איסלנדופיל.
איסלנדופיל, נכון. איסלנדופיל.
ואתה יודע, בשלב הזה עוד ישב לי באיזה מקום כזה של חלומות, של איזה יעד בלתי מושג. גם אני לא הכרתי אף אחד שאז, לא הכרתי אף אחד שביקר שם או טייל שם. אני רק ניזונתי מה, אתה יודע, מהתמונות והמראות ומה שדמיינתי וראיתי בתיעודים למיניהם, אבל זה היה די פרימיטיבי. ובאיזשהו שלב זה התחיל להבסס אותי ברמה שכבר היו לי חלומות על איסלנד. אתה יודע, מין חלומות בהירים כאלה שממש דמיינתי את עצמי הולך במקומות מאוד מסוימים ומטייל שם וכזה הולך לאיבוד. ואתה יודע, אז נשאבתי לתוך מין פנטזיה מאוד משונה. ואתה יודע, גיל 16 זה גם ככה גיל שאתה בונה לעצמך את הזהות ומתחיל להבין מי אתה וחוטף כל מיני פלפות מכל מיני סוגים. אני גם בתקופה הזאת אני די סיימתי את המסע שלי מחוץ לדת. אני גדלתי בסביבה דתית, גם המשפחה, גם בתי ספר, והלכתי ומרדתי החל מגיל, לא יודע מה, 13-14, ובתקופה הזאת שהתחילה איסלנדופיליה אני כבר לחלוטין הייתי מחוץ לזה, וכאילו שם מצאתי את הקדושה החדשה שלי, או את ה... אתה יודע, איזשהו תיאבון רוחני שמצא סיפוק שם. זה בעצם מין זהות חדשה שנוצרת.
אם אתה צריך לתאר שנייה מוזיקה איסלנדית למישהו שהוא לא שמע אותו אף פעם, מישהו נגיד אפילו ישראלי, שאין לנו באמת דברים דומים לזה, איך הייתם תאר את המוזיקה עצמה, כמו מה זה נשמע? כמו מטל או כמו אינדי?
אז זהו, אני רוצה לדייק פה משהו. קודם כל, בעקבות סיגורוס, בעקבות הלהקה הזאת שציינתי, שאותם אין ממש דרך לתאר, צריך פשוט להזין להם. הם אגב, מאז הפכו ללהקה נערצת על ידי מיליונים, שממלאים אצטדיונים, וזאת אומרת, הם הפכו למשהו הרבה יותר גדול, כבר איזה 20 ומשהו שנה. אבל הם, בעקבותם באמת, צמח איזשהו גל מסוים של להקות שהושפעו מהם, בין היתר, באיסלנד, אבל הסצנה המוזיקלית באיסלנד, עם כל קוטנה, כן, זאת מדינה של שליש מיליון איש, זה כלום. זה כמו חולון בת ים, לא יודע מה, כמו פתח תקווה.
משהו כזה.
אבל הכמות והגיוון של המוזיקאים פה הוא בלתי נתפס. כלומר, אין איזה ז'אנר כזה, מוזיקה איסלנדית. זה משהו שחייבים להבין. יש פה הכל מהכל. כאילו, יש פה טונות של מוזיקה אלקטרונית מכל סוג אפשרי. יש פה המון רוק על סוגיו, במיוחד בשנים האחרונות, הוא ממש מרים ראש. היו פה שנים שהכל היה היפ-הופ. יש פה פופ לסוגיו, ויש פה המון מוזיקה אקספרימנטלית, ויש להקות רגעי איסלנדיות, והייתה אפילו להקת קלייזמר אחת. מוזיקה קלאסית איסלנדית היא, אתה יודע, מאוד מאוד תופסת שם בעולם כבר הרבה שנים, עם כולל מלחינים איסלנדים שזכו באוסקר ובכל פרס אפשרי.
והשפה שמשתמשים בה זה איסלנדית הרי בשירה, או שהם מדברים גם באנגלית?
זה די חצי חצי, אפשר לומר, אנגלית ואיסלנדית. כן, הרבה מהמוזיקה איסלנדית מטבע הדברים היא באיסלנדית, אבל יש גם המון אנגלית, במטרה באמת לצאת החוצה לעולם.
אני באמת מכיר שיר אחד ספציפי שהיה בו אירוויזיון, אני לא זוכר את השנה, שזה השנה שנטע ברזילאי שחתה אולי, או שזה היה אירוויזיון אצלנו, היה איזה להקה שהייתה ממש מועמדת.
הטרי. יכול להיות. אני מדבר על להקה שעשתה גם את כל המחאה הפוליטית.
כן, שהיה גם בלגן איתם.
כן, האמת, אני צריך לספר בהקשר הזה, שאני ואשתי יצא לנו גם קצת לעבוד איתם, לעבוד עם כל המשלחת האיסלנדית באותה שנה. שכרו את שירותנו כדי בעצם להפיק את אירועי קבלת הפנים למשלחת האיסלנדית, שכללה חוץ מאותם גם, אתה יודע, אנשי צוות ועיתונאים וכאלה. אז עשינו להם אירועים ממש מגניבים באיזה מקום ביפו, מרכז קהילתי, מרכז ספורט כזה. עשינו כזה מסיבת גג ותקלטנו מוזיקה איסלנדית, והיה כזה קוקטייל פארטי, וארגנו משחק כדורגל, משחק ידידות בין עיתונאים איסלנדים ומוזיקאים לבין חבר'ה חסרי בית שגרים שם ביפו, ערבים ויהודים, משחק ידידות כזה. והיה כנס של ישראלים ואיסלנדים, כאילו היה סופר נחמד. ואני אספר בהמשך בהרחבה בכלל על הפעילות שלנו למען הפצת מוזיקה איסלנדית בישראל. אבל כן, יצא לנו גם לעבוד עם החבר'ה של האתרי.
ואיך הם היו, אבל כי כן היה שם, לא רוצה להיכנס ליותר מדי, אבל היה שם איזה משהו כלפי ישראל, ואתה הרגשת את זה גם אצלך? שעבדת איתם?
הם בעצם סוג של השתמשו בפלטפורמה של האירוויזיון כדי לעשות איזה מין מחאה פוליטית. אנחנו לא התרגשנו מזה יותר מדי, אתה יודע, לא היה פה איזה משהו של איזה שנאה כלפי ישראלים או משהו כזה. הם באו פשוט עם אג'נדה פוליטית, ובניגוד למה שמקובל לעשות באירוויזיון, הם ניסו למתוח את הגבולות ולהוציא את זה החוצה. האמת שכשדיברתי פה לפני כמה חודשים עם אחד מהסולנים של הלהקה, אז הבנתי ממנו שזה בעצם הכל היה סוג של, אתה יודע, של אקספרימנט אומנותי, סוג של מיצג אומנות כזה מבחינתם.
ואז למעשה עשית צבא וזה, ואז צריך לטוס לאיסלנד פעם ראשונה.
הביקור הראשון שלי זה היה ממש רגע לפני הגיוס, זה היה ב-2003, ביקור משפחתי קצר.
לפני הגיוס לעשות את זה, זה בעיה.
כן, זה הקשה מאוד.
אתה פותח צוער שאחרי זה שנתיים וחצי, שלוש, אתה תקוע.
בדיוק, יפה אמרת. אבל תשמע, אני הייתי כבר, כמו שאמרתי, עמוק באובססיה, זה 3-4 שנים לפני הביקור הזה. ברגע שנחתתי פה, אני הרגשתי כאילו הגעתי הביתה. זו תחושה עמוקה שאתה מרגיש בוורידים, ואין דרך רציונלית להסביר את זה. אתה יודע, זה כמו, תחשוב על עולים מאתיופיה, שבתחילת שנות ה-90, איך קוראים לזה, מבצע שלמה, הגיעו לפה על כנפי נשרים מהמדבר, לארץ המובטחת, ובאו ונשקו את האדמה, והרגישו שזה הייעוד שלהם. אתה יודע, ככה הרגשתי. ואני חייב להודות שברמה האישית, ברמת החוויה האישית שלי, כזה חיבור אותנטי ומיידי למקום ולתרבות ולשפה, אתה יודע, וכל האסנס הזה, ממש זה מרגיש כמו מולדת. אני בדיעבד אף פעם לא הרגשתי את זה בישראל, למרות שאני born and raised, אתה יודע, ישראלי על הנייר, אבל אתה יודע, ברמה יותר אינטואיטיבית, רגשית, פה הרגשתי את זה יותר חזק.
ולא אחרי איזשהו אכזבה מסוימת, כי אני יודע שזה קורה עם הרבה מקומות בעולם שמאוד מפורסמים, כמו פריז ורומא, שאנשים נורא מתרגשים ומחכים להגיע, ואז יש להם את הסינדרום שמגיעים ומתאכזבים.
מעניין שהעלית את פריז, כי הפעם היחידה, מאז שעברנו לפה שאני ואשתי נסענו לחול, כלומר, חוץ מביקור בישראל, זה כשנסענו לפריז ונחרדנו ממנה. אז זה ממש סינדרום פריז. לא שציפינו יותר מדי, אבל היא הייתה נוראית. לא משנה, אני לא רוצה ללכלך פה על פריז למקרה
ש... אני אישית אוהב אותה. עכשיו גם קלטתי פרק על פריז, צריך להיזהר.
יכול להיות שלא תכננתי את זה נכון. אבל איסלנד, וזה גם חשוב שמי שטס לפה ידע, הקסם הגדול שלה, ובעיניי היתרון הכי גדול שלה, זה לא היש, אלא האין. ברגע שאתה נמצא בטבע האיסלנדי, המרחבים והכלום במרכאות, והשקט והשלווה והאווריריות הזאת, אתה יודע, זה משהו שאין לו תחליף. ואני חושב שכשאמרת שאיסלנד שונה 180 מעלות מישראל, התכוונת לזה. ברגע שאתה מגיע לפה, ברגע שאתה נוחת לפה, אתה מרגיש כאילו 800 קילו של סטרס יורדים לך מהחזה, ופתאום אתה יכול לנשום. ואני יודע שזה לא רק בחוויה שלי כאיסלנדופיל, אלא כמעט כל מי שאי פעם הגיע לפה.
זה באמת, זה מוביל אותי באמת לשאלה שרציתי לשאול אותך, של איך באמת שונים החיים בארץ לעומת איסלנד, כי זה הרי עולם אחר, כמו שאמרת, יש שמונים מעלות, פה בארץ הקיץ זה בלתי נסבל והחורף סביר, באיסלנד זה קיצוני, זה גם נחשבת מדינת האש והקרח.
כן, זה מאוד שונה, תראה באיסלנד, יותר אפילו מאשר בישראל, הטבע ומזג האוויר הוא בעל הבית. הוא מכתיב פה את הכל. והדיפולט באיסלנד, בחינת מזג אוויר, זה מה שהאיסלנדים קוראים shitty weather. זה, אתה יודע, קר ורוח וגשם / שלג ואפור, ולכאורה מדחדך. אני אגב אוהב את זה גם כשזה ככה, אבל זה עוד יותר מגביר את ההשתחררות של השמחה והכיף, כשכן יש יום שמשי ויפה. למשל עכשיו, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת בראשון במאי, אני בדיוק חזרתי פה מצעדת האחד במאי, כולם, זה אפילו לא עניין פוליטי פה, אתה יודע, פשוט כולם מציעים החוצה כי יש צעדה ותזמורות וזה כיף, וקרקס שלם. יום שמשי ויפה, שזה לא דבר של מה בכך באפריל-מאי, ואנשים פשוט היו בעננים, זה מאוד מאוד משפיע על המצב רוח. וכן יש פה לאורך חורף ארוך, אתה כן רואה דחדכת חורף אצל הרבה אנשים, ואתה גם מזהה את זה על עצמך. אתה יודע, וצריך למצוא את הדרכים כדי לשמח את הנפש והגוף, ואתה יודע, ולהיות קצת עם אנשים, וליצור לך את הקהילה שלך, ואת תחומי העיסוק שלך, ולדאוג שלך סיפוק מהעבודה, ולדאוג שבבית יהיה לך כיף, ובחוץ יהיה כיף. אתה יודע, לעשות את מה שאפשר כדי לשרוד את זה. כן, אני מודה, יש פה בחורף משהו הישרדותי. וההבדל היותר גדול מהטמפרטורות זה באמת
החושך.
הפער הקיצוני הזה בין שעות אור לשעות חושך בין הקיץ והחורף.
משהו טוב, זה גודל זה... באמת של כמה שעות אור יש לך בחורף?
בשיא החורף יש איזה שבוע אחד מרושע של רק 4-5 שעות אור ביממה.
וואו.
ויתר, וכשכן יש את האור, אתה יודע, זה מין אור חורפי סקנדינבי כזה קלוש. זה לא כזה כל הפלורסנטים דלוקים כמו השמש הישראלית. בשיא הקיץ, אתה יודע, ביולי נגיד, אין לך חושך כמעט בכלל. יש לך מין שקיעה אינסופית של איזה 5-6 שעות. אתה יודע, בכל מיני גוונים סגולים יפהפיים כאלה של בין 40, וככה זה נשאר עד הבוקר.
איך אפשר לך לדעת מתי הולך לישון? כאילו, הגוף שלנו הרי בנוי לזה שלפי האור וחושך, יש את הפרשה של המלטונין.
נכון, נכון. איך באמת... יפה מאוד אמרת, וזה יוצר בעיות. זה יוצר בעיות להרבה אנשים, גם לנו. וכן, זה קצת מפליפ העניין הזה. והעניין של המזג אוויר עצמו, תראה, יש את המספר היבש של הטמפרטורות. הוא לא מה שקובע פה את תחושת הקור. מה שהרבה יותר קובע פה זה הרוח. זאת אומרת, יש הבדל אטומי באיסלנד בין, בוא נאמר, 3 מעלות עם רוח או בלי רוח. והשאלה כמה רוח. כלומר, אם יש לך רוח צפונית טובה כזאת שמגיעה מהים, ויש נגיד פלוס 3 מעלות, זה ירגיש לך לפעמים כמו איזה מינוס 20.
וואו, איך מתלבשים בכלל?
היום הכי קר שהיה לנו פה מבחינת מספרים, מבחינת טמפרטורות, מאז שעברנו לפה, זה נדמה לי היה מינוס 17 או מינוס 19, משהו כזה, אבל באותו יום לא... לא הייתה רוח, האוויר די עמד. היה כפוא כמו מקפיא, אבל עמד. אז, אתה יודע, זה לא שאי אפשר היה לצאת החוצה, היה אפשר. אבל, אתה יודע, צריך לקחת בחשבון כל מיני דברים, כמו, אל תרטיב את השיער לפני שאתה יוצא מהבית, כי אז אתה יוצא החוצה, אתה עולה 5 דקות בחוץ, ואתה מרגיש אשכרה קרח מצטבר לך על האוזניים. כל התופעות משונות כאלה. ותמיד להתלבש טוב, להתלבש חכם, בשכבות, בגדים טרמיים. ותשמע, חלק ניכר מהשנה, אתה לא יוצא מהבית בלי כפפות, נגיד, או בלי כובע.
אני מאמין שזה גם ציוד שקנית שם, הרי הציוד הישראלי לא מתאים לחורף איסלנדי.
לא, האמת שהצטיידתי כן בכל מיני חנויות למטייל וריקושט וכאלה, ואתה יודע, גרביים טובים ומכנסיים טרמיים וזה, זה כן עושה את העבודה. מעיל אני כן קניתי פה.
והעונה מומלצת, אז עונה מומלצת לטייל היא למעשה אז הקיץ, נכון? היא לא...
כן, הנה, למרות שעכשיו גם באביב הוא בינתיים אפריל.
כן, החורף השנה קצת התחרפן.
אתה אף פעם לא יכול לדעת, גם נגיד חודש כמו ספטמבר או אוקטובר, הוא יכול להיות סופר מבאס וגשום ולפעמים מושלג, והוא יכול מצד שני להיות כמו יולי-אוגוסט או יוני. יש כל מיני דברים מוזרים, זה תמיד אימור. וכמו שאמרתי, מזג אוויר פה הוא הבוס, הוא קובע הכל. וכשמטיילים פה צריך, אתה יודע, אפשר לעשות תוכניות, שזה אחלה ונחמד, אבל תמיד צריך לחשוב על פלן בי למקרה שמזג האוויר יחרבן את התוכניות, ולעשות משהו אחר. אינדורס, אתה יודע, לפעמים גם יש כבישים שנסגרים בגלל פגעי מזג אוויר, בין אם זה רוח צד חזקה שמסכנת את הנהיגה, בין אם זה כל מיני מפולות של בוץ ושלג, ואתה יודע, הוא פשוט שלג שהצטבר וחוסם את הכביש, כאילו יש פה שלג, אתה יודע, בכמויות שבישראל לא רואים. אתה מתחיל את הבוקר שלך, אתה יוצא לאוטו, אתה רואה שהוא קבור באיזה 2 מטר שלג, אתה מוציא את חפירה, מתחיל לחפור אותו החוצה. זה הופך למין פעילות יומיומית, זה לא משהו ש...
בגלל זה הם רזים נראה לי, אולי זה הסוד.
לא, ממש לא כולם רזים.
לא רזים? אני תמיד, טוב, אני מכיר את הנבחרת כדורגל, זה לא מדד, אבל...
בסדר, ספורטאי.
כן, זה לא מדד, כן.
אבל התזונה האיסלנדית באופן כללי לא משהו.
כן? איך התזונה האיסלנדית?
ג'אנק פוד אמריקאי.
וואלה, אני הייתי בטוח שהם אוכלים מלא דגים ודברים יותר טבעיים.
אוכלים מלא ג'אנק.
אז אם אתה רוצה לבנות על מטבח, זה לא המקום, זה לא היעד.
לא, ופה אני אומר את זה באופן הכי ברור, הקרבה הכי גדולה שעשינו במעבר לאיסלנד, אתה יודע, חוץ מלהיות רחוקים פיזית מחברים במשפחה, זה בתחום הקולינרי. ואני מניח שאני לא הראשון בפודקאסט שלך שעבר לחול ומדווח על זה, ברגע שאתה מתרחק מישראל באמת עובר למקום אחר, פרמננטלי, אתה מבין עד כמה ישראל היא מעצמת אוכל ברמה בינלאומית. סופר מתגעגעים לזה, ולפעמים, אתה יודע, זה ממש נפילה. אבל אנחנו מוצאים את הנישות שלנו פה, אתה יודע, אנחנו מכינים הרבה אוכל בבית, אנחנו גם טבעונים, ומזל שעברנו לאיסלנד עכשיו, כי אם היינו עושים את זה לפני 10 שנים על האיסטור, לא היינו מסתדרים.
לא חכלום.
אבל עכשיו יש פה, די יש פה הכל מהכל, אבל נגיד, בעיקר פירות וירקות הם ברמה די מבאסת פה. וכן, ויש פעמים דברים שאי אפשר להשיג. לא יודע, איזה חודש שלם שפשוט לא היו עגבניות בכל הסופרים. לא מזמן.
אין, סלט לעגבניות זה לא מדד, זה לא סלט.
עכשיו אין טופו בשום מקום, זה... אתה יודע, כאילו דברים די משונים. כי אתה יודע, זה אי קטן, יחסית, מבודד, וכשכל מיני דברים נדפקים בסופליי צ'יין העולמי, אז מקומות כמונו הם הראשונים לסבול מזה.
בדיוק.
אבל מסתדרים, אתה יודע, גם האופי האיסלנדי הוא מאוד מחושל, והאיסלנדים מאוד יודעים, למדו לאורך הדורות, פשוט להסתדר עם מה שיש, ואתה יודע, לא לומר נואש. ואתה מתחבר לרוח הזאת, לא רק באוכל, בהמון דברים, ברגע שאתה מתחיל לחיות ביניהם. זה פשוט נהיה יותר resilient, יותר
מחושל כזה, יותר עמיד.
כן, כן.
בדיוק. למה אתה מתגעגע? לאיזה אוכל? שאני יודע מה לשלוח לך בחבילה הבאה.
הדברים הקלאסיים, תשובה די משעממת, אתה יודע, חומוס, פלאפל, stuff like that, ואוכל של אמא.
זהו, כי באמת חומוס, פלאפל, אתה אוהב בארץ, אבל זה לא משהו שאתה אוכל כל יום, זה באמת...
לא, אנחנו מכינים גם פה, אבל אתה יודע, לפעמים אתה פשוט רוצה לבוא לאיזה חומוסייה, זה שיפתחו לך שולחן עם... מהסוגי סלטים והכל, זה, כן, זה קצת חסר פה. גם, קצת חסר, אם כבר פתחנו את העניין של אוכל, יש המון אוכל טוב באיסלנד, כשאתה יוצא לאכול בחוץ, גם לנו כטבעונים כיום, למרות שזה קטע יחסית חדש, אבל כל התחום, כל התעשייה של אוכל רחוב, כמעט ולא קיימת פה. חוץ מדוכני נקניקיות. כאילו אם אתה רוצה לאכול משהו כזה סבבה, מהיר ובזול, אתה כמעט לא תמצא כלום.
גם בארץ זה די חריג, כאילו יש לך את השווארמה פלאפל, וזה לא יודע אם להחשיב את זה אוכל רחוב, כי זה יקר.
יש המון מהדברים האלה, ויש, לא יודע, כאילו, ברגע שאתה יוצא פה לאכול בחוץ, אז זה חוויה כאילו קצת יותר מורכבת. זה או לאכול ג'אנק, או ש... לא יודע, קצת חסר לנו השפע הקולינרי המיידי.
הנה, יש לך אולי פה סטארט-אפ, תעשה פלאפל איסלנדי.
כן, אתה יודע כמה פעמים שמעתי את זה. באמת יש לי פה חבר ישראלי שהוא מכין חומוס מטורף, אולי גם צריך להקים חומוסים.
נשלח ישראלים משם.
ראית מה זה? איזה קלישה ישראלית זאת? אתה שנה וחצי, שנתיים לא גר בישראל, ומתבחין על כמה אתה מתגעגע לאוכל. לא, אבל בגדול אני כן צריך לציין שאנחנו לגמרי שלמים עם המעבר הזה, אנחנו בטוחים שעשינו את הדבר הכי נכון עבורנו, והמקום הזה הוא מאוד נכון לנו. תשמע, זה לא מקום לכל אחד. זה לא שאני אומר, זה המקום המושלם, מלא אדמות, וכל אחד פה ימצא את עצמו, וזה, לא, זה מקום נורא ספציפי, אתה צריך לדעת לאהוב את הכלום ואת הריק ואת המינימליזם ואת הסבלנות שהמקום הזה גם מעניק אבל גם דורש. משהו שיותר לוס, קצת יותר חפיף, יש שיאמרו. ואתה יודע, זה רחוק מהרבה דברים. גם ישראל זה אי, כשחושבים על זה.
נכון.
אבל פה זה מאוד אי, אפילו יותר. ויקר פה.
זהו, זו הייתה השאלה הבאה שלי.
כן.
זה באמת מבחינת יוקר מחייה זה כמו ששומעים, או שזה יותר גרוע מזה?
אני אתחיל את התשובה מזה שישראל הפכה עם השנים, זה כבר לא סוד, לאחד המקומות הכי יקרים עלי אדמות. נכון? תל אביב זכתה בתור המפוקפק של העיר הכי יקרה בעולם.
נכון. ואתה לא מקבל תמורה, זה הבעיה. בארץ אתה מוציא הרבה כסף, אתה לא מקבל תמורה שוות ערך לזה.
אתה מדבר על מה? על מיסים או על שכר דירה?
לא, הכל. אני מדבר גם על אוכל, גם על קניות. אתה כאילו מוציא הרבה כסף, נגיד, אתה יושב במסעדה, אתה מוציא עכשיו 80 שקל מינימום, אבל אתה לא מרגיש שקיבלת תמורה ששווה 80 שקל, כי אני שחל השוט עבודה שאני משקיע בזה, ועלה.
אוקיי, אז יש תשובה די מורכבת לזה. קודם כל, ברמת ההוצאות היומיומיות, אתה יודע, סופר ואוכל בחוץ, ולא יודע, חשבונות ודברים כאלה, די דומה לישראל. השכר דירה, בשביל מי שסוחר, עלה מאוד בשנים האחרונות, גם יש פה אינפלציה מטורפת הכי גבוהה באירופה, וזה עדיין לא מגיע לרמות של תל אביב, נגיד, אם אתה משווה, אתה יודע, פריים לוקיישן מול פריים לוקיישן. רכבים לקנייה, הרבה יותר זולים פה, זאת אומרת, וזה יקר, יחסית לאירופה, יחסית מדינות אחרות, אבל בישראל המחירים מופרעים של רכבים. אנחנו קנינו פה רכב משומש, 4 על 4, סבבה כזה, אבל ישן, בין איזה 12-13. מתפקד, רכב סבבה. אחרי שקנינו אותו, בדקנו סתם בשביל הספורט כמה עולה אותו רכב בישראל. אותו גיל, אותו דגם, אותו הכל, יצא פי 5.
וואו.
בין פי 4 לפי 5.
וואו. כן. דלק וזה גם, אבל
דלק מאוד דומה למחירים בישראל, ומחירים של מוסכים זה גם דומה. אבל המחירים של הרכבים עצמם, אתה יודע, בישראל גם יש 100% מס על יבוא רכבים, זה מתחיל משם. בירות פה, אתה יודע, אלכוהול וזה, זה גם מאוד יקר, זה כמו המחירים בישראל.
שזה מפתיע, יחסית לאירופה זה מפתיע, כי הרי המקומות האלה שותים הרבה יותר מבארץ.
האיסלנדים הם שותים אלכוהול בכמויות מטורפות, אבל זה יקר, זה תחביב יקר.
אבל הם מרוויחים יותר ביחס לישראל?
אז זהו, כן. בוא נאמר ששכיר, אם אני מזיז רגע הצידה את סקטור ההייטק, שבישראל זה בועה מטורפת, ובהייטק בישראל מרוויחים יותר מכל מקום אחר, אולי למעט ארצות הברית. אם משווים כאילו, אתה יודע, את יותר הסקטורים, המשכורות פה גבוהות. כלומר, אתה יכול לעבוד פה במפעל ולהרוויח איזה 100 ומשהו שקל לשעה, למשל. משכורת מינימום פה הרבה יותר גבוהה, כאילו נקודת הפתיחה יותר גבוהה. העניין הוא שהמיסים מאוד מאוד גבוהים, יותר עם בישראל. המיסים מתחילים מאיזה 37-38%, אתה יודע, וכשאתה מוסיף לזה את כל יתר העניינים של הוצאות מחייה, אז אתה די על הקסקס. כאילו, כולם די צריכים לקרוא את הפוטט תחת כדי לחיות טוב. זה מקום מאוד טוב לחיות בו, אם אתה מרוויח מספיק. ולפעמים זה קצת מרדף, אתה יודע, ויש, אני מכיר המון אנשים שפשוט לוקחים הרבה עבודות וכל מיני סוגים, של, אתה יודע, summer jobs וכל מיני גיגים, ויש הרבה מאוד אנשים שהם נגיד גם שכירים וגם עצמאים, ואתה חייב להיות מאוד גמיש ומאוד עם ראש פתוח כדי, אתה יודע, להיות עם רגליים על הקרקע, או עם ראש מעל המים, או עם רגליים מעל המים, או ראש מתחת לקרקע, או מה שתבחר. וכן, לפעמים זה קצת struggle.
אתם עם המקצועות שלכם אבל מצליחים, כי זה תחומים שהם באמת תלויים פיק. אם יש לך פיק של עבודות, אתה עכשיו מכניס
נכון,
סכום
כן,
נאה.
נכון, או... זה תלוי גיגים. אז כאמור, אני קריין וגם מוזיקאי, אבל מוזיקה זה פחות ההכנסה שלי, ואשתי צלמת. אבל כן, אנחנו גם צריכים לפעמים להשלים מכל מיני מקורות אחרים. נגיד שנינו עובדים גם במשרה חלקית בסוכנות תיירות מקומית, שמשווקת אטרקציות וטיולי יום לתיירים, פה ברחוב הראשי במרכז ריקביק. יצאנו גם קצת להשתתף כניצבים בסרטים וסדרות. יש פה תעשייה די ענפה של הפקות, גם מקומיות, גם מחול.
אתה גם, אין לך מראה ישראלי קלאסי, אז אתה יכול להשתלב שם באוכלוסייה, למרות שאני לא יודע מה הגובה שלך, אבל הם די 1.80 פלוס שם.
כן, די גבוהים פה. לפעמים פונים אליי באיסלנדית, אבל זה לא שאני נראה איסלנדי בהכרח. תשמע, יש להם קטע, אוי, זה דבר מצחיק, פתאום הזכרתי בזה. כשאתה יודע, בסופי שבוע, מרכז העיר, מרכז ריקביק, הופכת לסדום ועמורה, כאילו, כולם שותים וברחובות וחוגגים וזה, כאילו, זה די מוטרף. ואז יש להם את השאלה הקלאסית, סתם נתקל בך איזה מישהו שטוי לחלוטין ושואל אותך, where are you from? where are you from? הם חייבים לדעת, זה מרתק אותם. ואתה יודע, ולפעמים אין לי כוח לענות, אתה יודע, אני לא רוצה שתחילו איתי עם כל מיני פוליטיקה וכאלה, סתם, כי אין לי כוח להיכנס לזה, אז אני עושה להם משחק ניחושים, תנחשו. וכמעט תמיד מנחשים, אתה יודע, משהו מאגן הים התיכון, או איזה יוון, או איטליה, או כל מיני. אבל ישראל עוד לא נחשו.
ישראל עוד לא נחשו. כן, אתה נראה לי הטייפקאסט הבולט. זהו.
מלטה, פעם נתנו לי מלטה.
אתה מלטזי למעשה.
מלטזי.
וואו, יפה.
יש לי פה איזה חבר מלטזי. תשמע, רייקיוויק הפכה ממקום, או איסלנד באופן כללי, ממקום מאוד איסלנדי ומאוד הומוגני באוכלוסייה שלו, למין סוג של עיר קוסמופוליטית, מין בירת מאגרים, ברמה של כיום 17% ממי שחי פה, הם אנשים ממוצאים אחרים, ממקורות זרים. נהיו פה המון המון מאגרים, שתשמע, זה מגוון, זה מוסיף הרבה עניין לחיים החברתיים פה.
מה יקרה אבל התעסוקה באמת שם? כי זה הרי, בגלל שמדינה כל כך מרוחקת, לעשות ייצור ותעשייה זה לא כדאי, ואני לא בטוח שהייטק גם, כי גם הייטק ליצור קשרים ממדינות אחרות זה גם בעייתי.
לא בעייתי, יש פה הייטק.
יש פה הייטק? כן, והוא ברמה כמו בארץ כזה, או ש...
תשמע, הסצנת הייטק בישראל, אני לא מומחה לזה, אבל אני יודע שזה מאוד סינדרלה, יחסית לכל מדינה אחרת, בטח יחסית למדינות בגודל של ישראל. אין לזה ממש תקדים.
אז עיקר הסקטור שם הוא הייטקי כזה, מאשר תעשייה?
מה?
עיקר הסקטור הוא הייטקי, מאשר תעשייה...
לא, הסקטור הכי חזק פה זה תיירות, האמת. אבל תיירות, אתה יודע, זה לא רק להיות מדריך תיירים או נהג אוטובוס, זה... יש כל כך הרבה מקצועות לוויין שמשיקים לזה. אתה יודע, זה אין ספור מלונות ואין ספור דירות שהוסבו ל-Airbnb. הדירה שאנחנו שוכרים היא הייתה Airbnb עד שנכנסנו אליה, כמו הרבה מאוד דירות בעיר. ואתה יודע, וחנויות שבעיקר משרתות תיירים, זאת אומרת, זה תעשייה בלתי נגמרת, ויש פה אלפים ועשרות אלפים של אנשים שעובדים, אתה יודע, סביב הסקטור הזה. ויש פה גם תעשייה, יש פה עיבוד וייצוא של אלומיניום.
יש את צמר המרינו, נכון? יש את הצמר של יש את הצמר של הכבשים הזה, המרינו, שהוא גם איסלנדי.
כן, צמר כבשים, זה גם ענף ייצוא.
פעם שמעתי שלהיות מורה באיסלנד זה אחלה עבודה, זה אחלה ג'וב, כי זה גם משכורת מאוד גבוהה יחסית.
באופן כללי, כמו שאמרתי, המשכורות פה גבוהות יחסית. אבל המחיה מאוד גבוהה, מאוד יקרה, והמיסים מאוד מאוד יקרים. אז אתה חייב משכורות גבוהות כדי לאפשר את החיים פה. אתה צריך לשאול אבל כלכלן, לא אותי, איך הגיעו למצב הזה שבעצם המחיה כל כך יקרה, והמשכורות כל כך גבוהות. זאת אומרת, הדברים האלה רודפים אחד את השני, אבל אתה יודע, זה קצת ביצה ותרנגולת.
כן, אבל כי זה מדינת אי, אתה חושב שכל דבר אתה צריך
להבין. אבל יש הרבה איים שאתה יודע, קפריסין זה אי.
אבל לא כזה נידח.
ג'מייקה.
כן, אבל תראה, תסתכל כאילו את היבשה הכי קרובה אליו, זה לא מרחק כמו איסלנד, הרי אתה חושב קפריסין מוקפת בכל אגן הים התיכון, פלוס זה שהייתה מושבה בריטית, יש שם תשתיות שבנו כבר הבריטים, וכן הייתה מקום של סחר שהוא מעבר בין הרבה מדינות, איסלנד אתה צריך לנסוע דוך במיוחד אליו, זה לא מקום שאתה עובר בו, אלא אם כן אתה נוסע לארצות הברית. ואז אני יודע שפעם היה טיסות של וואו אייר שהיו כאילו עוצרות שם בריקיוויק
אז בוא, רייקיוויק.
רייקיוויק, רייקיוויק.
כן. בוא, אז בוא תשמע עדכון חם. לפני כמה חודשים, חברת התעופה הלאומית, אלק, העיקרית פה, שגם בלעה באיזשהו שלב את וואוור, קראים אייסלנדר, הם הכריזו במפתיע או לא במפתיע, על קו ישיר מאיסלנד לישראל, לראשונה בתולדותיהם, שיופעל בין מאי לספטמבר או אוקטובר, כאילו קו קיץ כזה. וכולם חגגו על זה, ופרסומים בתקשורת וזה וזה וזה, ועכשיו פתאום הם החליטו לבטל את כל הטיסות של מאי ויוני, ולחדש את זה רק בעצם להתחיל את הקו, להפעיל אותו רק החל מיולי, שזה די מוזר.
ובגלל יודע, ביקוש.
אנשים ש... אני לא חושב שאין ביקוש, אני מהמר בזהירות שיכול להיות שיש פה כל מיני משיכות פוליטיות בחוטים מאחורי הקלעים. יכול להיות שיש, אתה יודע, כל מיני BDS ולחצים כן. כאלה, אולי, אני לא יודע.
קווים מאוד שלא.
כי יש ביקוש כזה עצום של ישראלים לנסוע לאיסלנד, שמגיעים לפה בהמוניהם גם בלי הקו הישיר הזה.
Mm-hmm.
אתה יודע, הקו הזה אמור להתמלא בקלות, לכאורה.
נכון.
אבל אני לא יודע.
אני חושב שגם בחינת תיירות באמת, איסלנד היא בין המדינות הבודדות בעולם, שמקבלת יותר תיירים, מאשר כמות אוכלוסייה שיש בה.
אתה יודע, אבל פי כמה יותר? בוא תעשה חשבון.
אני מנחש פי 10, כי אני מנסה לעשות חשבון בדרך 4 מיליון,
יש פה איזה, חיים פה איזה 380 אלף איש. בקיץ של, השיא היה רגע לפני
הקורונה.
לפני הקוביד. מתי זה היה? 2019?
2019.
היו פה 2 מיליון תיירים. שכמעט כולם בקיץ.
בערך פי 5.
אבל אומרים שהשנה זה הולך לשבור את השיאים האלה שוב, כי זאת כאילו השנה של החזרה לשגרה הברוכה.
הנה, אני יכול להגיד שההורים שלי נוסעים לאיסלנד, זה כבר שני ישראלים נוספים שמצטרפים.
כן, כן. כשהתחלתי לטייל פה, זהו, כאילו דילגנו על כל שנות הטיולים שלי פה, אני הגעתי לפה פעם ראשונה ב-2003, ואז, אתה יודע, אף אחד לא שמע, לא ידע. זה עכשיו מאוד ספציפי. להוציא את ידידי אורי אמירם, שהוא היה מטייל פה עוד משנות ה-70 נדמה לי, הוא ממש כאילו הישראלי הראשון שגילה את איסלנד, וגם יש לו נפש איסלנדופילית כמוני, הוא הסבא הרוחני של כולנו. אבל אתה יודע, אז זה עכשיו מאוד לא נפוץ בתחילת ה-2000, ועם הזמן זה הלך ותפס תאוצה, וכיום, אתה יודע, איסלנד הפכה לאחד מהבייביז של הטייל הישראלי הסקרן. גם יש נתון סטטיסטי שלפיו מבין כל הלאומים והמדינות ששולחות תיירים לפה, ישראלים מבלים כאן יותר ימים, יותר לילות מכל מדינה אחרת, בממוצע איזה שבועיים לראש.
וואו, כי זה יד רחוק, אנחנו מגיעים אליו במיוחד, אנחנו צריכים לעשות קונקשנים.
כן, אבל מבזבזים פה יותר זמן מהאוסטרלי או הניו זילנדי, או הסיני שמגיעים לפה, זה לא רק עניין של המרחק. ואני רואה הרבה מאוד ישראלים שמוקסמים מהמקום הזה.
אז זהו, עד כאן חלק א' של הפרק על איסלנד. יהיה לנו כמובן חלק ב' שבו נעמיק יותר על איסלנד ועל הטיול בה, ויותר על הטבע ועל כל מיני מאפיינים שלה. אז היום אורי דרור לקח אותנו והראה לנו מה זה החיים באיסלנד עבור ישראלי שעשה את המעבר אחרי שהוא התאהב באיסלנד, עשה לנו את הרקע על עצמו ואת התמונה המלאה של למה בכלל הוא הגיע לאיסלנד. מקווה שנהנתם, אנחנו היינו מטוסי נייר, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, אם זה באינסטגרם, בפייסבוק, בפרספנס, פודקאסט, כמובן בפטריון, תעשו לנו לייק, תעשו לנו דירוג, זה ממש ממש עוזר לנו, אוהב אתכם, נראה אתכם בפרקים הבאים. ביי מנתיים.